שבוע טוב לכולם, יותר נכון. תודה רבה לאכסניה המכובדת. אני רוצה שנדבר קצת הערב על סוגיה שהיא מאוד מעניינת ויש לה הרבה הרבה תשובות והרבה שלום עליכם והרבה התעסקו עם השאלה הזאת. מה הקשר? כידוע חנוכה תמיד יוצא בפרשייה של יוסף ואחיו. בפרשיות האלו תמיד יוצא חנוכה, או וישב או מקץ. ולמה זה ככה? זאת אומרת, האחרונים כתבו שזה לא במקרה, זה עניין עקרוני, יש קשר עקרוני מהותי בין הפרשייה של יוסף ואחיו לבין חנוכה, וצריך עיון מה הקשר. ואני שמעתי כמה תשובות בדבר, אבל אני רוצה לפרוס בפניכם הערב בשיעור הקצר הזה כיוון נוסף. אז קודם כל, בשביל להבין את הדבר הזה צריך קודם כל להבין, להתחיל להבין על יוסף. מי זה יוסף? אז תסתכלו, יש לכם דפים? יש דפים. את הלבנות יש? את יכול להעביר להם לצד השני? שים שם חבילה, שים שם, מעולה. אז אומרים חז"ל במדרש, במדרש רבה, וישב יעקב, כך אמרו חכמים, אלה תולדות יעקב יוסף. מה הכוונה אלה תולדות יעקב יוסף? לכאורה ליעקב יש הרבה יותר תולדות מאשר רק יוסף. יש לו, כידוע, עוד כמה וכמה ילדים, בנים וגם בנות. למה כתוב לתולדות יעקב יוסף? ואומרים חז"ל, התורה אומרת לנו שעיקר התולדות של יעקב, עיקר העניין של יעקב זה יוסף. התולדות הללו, את כל מה שהוא ילד עד יוסף, ראובן ושמעון וכו', לא באו אלא בזכותו של יוסף ובשבילו. כלום, הלך יעקב אצל לבן בשביל רחל. למה יעקב הולך ללבן? בשביל בורח מעשיו, הוא רוצה להתחתן עם רחל. התולדות הללו, אומרים חז"ל, היו ממתינות עד שנולד יוסף. הדאוד הכתיב, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, אז יעקב אומר, יאללה, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל וכו', כי בשביל זה הגענו, בשביל זה התכנסנו, בשביל יוסף. כיוון שנולד קטנו של אותו רשע, ויאמר יעקב ולבן, שלחני ואליך. מי מורידן למצרים? יוסף. מי מכלכלן? יוסף. הים לא נקרא אלא בזכותו של יוסף. הדאוד הכתיב, ראו חמיים אלוהים, כן, כידוע, עם ישראל שיוצא ממצרים, לוקחים את עצמות יוסף, כי יוסף משביע אותם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה אתכם. אז הים נקרא באמת בגלל יוסף, כך חז"ל אומרים. זה מה שכתוב, ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים יחילו, גאלת בזרוע עמך, בני יעקב יוסף. אמר רבי יהודה ורבי שמעון, אף הירדן לא נקרא לבזכותו של יוסף, זה כבר בכניסה לארץ. אז רואים שיוסף הוא פיבוט, כן, הוא פונקציה מאוד מרכזית באחים, ובכלל, אנחנו גם יודעים שיוסף הוא כמו אחד מהאבות, אחד מהאושפיזים, מאוד מרכזי. והוא לא שהוא מרכזי, תסתכלו אצלכם במקום מספר 2, ויצר פרעה את הבאתו מעל ידו. אז זה הסוף של הסיפור הטוב שניפגש אותו בשבוע הבא, כן? עד שזה קרה, קרו הרבה דברים פחות נעימים, אבל בסוף יוסף נהיה מלך מצרים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, יוסף משלו נתנו לו. כל מה שיוסף זכה זה בזכות הצדיקות המופלגת שלו, זה לא קיבל מתנות חינם. פיו שלא נשק בעבירה, אז לכן כתוב בתורה, ועל פיך יישק עולמי. גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צווארו שלא הרכין לעבירה, ויסתם דוד הזהב על צווארו. כל דבר שיוסף זוכה לו, זה מכוח העמל הגדול והצדיקות המופלגת שלו. וכן לזה הדרך, ידיו שלא משמשו בעבירה, אז ויסר פרעה את הבייתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, רגליו שלא פסו בעבירה וכו' וכו' וכו'. אז יוסף הוא גם מרכזי, ויוסף הוא גם צדיק, ויוסף הוא יוסף, הוא לקח את הבחורה מראובן, יוסף הצדיק. ואם יוסף הוא כל כך צדיק, אז נשאל את השאלה, אז מה הוא עושה שם בבית הלבן או בהמון פרעה? אנחנו היינו מצפים מצדיק כל כך גדול ומופלא כמו יוסף, שימצא את עצמו במקום אחר. מה הוא מסתובב שם? עשרות שנים, אולי כל החיים שלו, הרי בגיל 17 נמכר, נכון? והוא ירד והיה קצת אב הבית הראשי שם בבית פוטיפה, ואחר כך נזרק לכלא, ישב שם כמה שנים, ואחר כך כל החיים שלו הוא מלך מצרים. שנים ארוכות עד שהוא מת. איך זה מתכתב עם הצדיקות שלו? הייתי מצפה, צדיק כזה גדול, יישב בכולל, לפחות כולל כזה יפה מכובד, ילמד תורה, יעשה שיעורים, משהו שקשור לזה. הבן אדם כל החיים שלו מסתובב בארמונות מלכים, או סלש בתי כלא, סלש, וכן על זה הדרך. כאילו יש איזה פער, איזה פער גדול בין האישיות של יוסף, כפי שחז"ל מתארים אותה בפנינו, לבין העיסוק היומיומי, לבין כל החיים שלו. מה קורה פה? אז בשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין שבאמת צדיק רגיל, זה כמו שאנחנו מכירים, אדם יושב, לומד ומלמד תורה וכו', אבל הרב קוק מסביר לנו שיש עוד דמות של צדיק שהיא מאוד משמעותית וצריך שנכיר אותה. היא באה לידי ביטוי בין היתר בדמות הזאת של יוסף, אבל לאורך כל ההיסטוריה יש דמויות נוספות כאלו, ואני רוצה קצת שאנחנו ננסה להבין את המיוחדות של הצדיקות של יוסף, ואולי דרך זה גם נבין משהו על חנוכה. בסדר? בסוף השיעור אני צריך להסביר מה קשור לחנוכה. אמרו לי לדבר על חנוכה, אז אני צריך לצאת לידי חובת חנוכה. אז תסתכלו במקום מספר 3. אומר הרב, באורות, דבר פשוט הוא שהצדיק עושה את כל מעשיו בקדושה. בכל פעולותיו, אפילו הגשמיות, אני מוסיף את המילה אפילו, עולות הן מתיקונו של עולם. וזאת היא אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. זאת אומרת, שהצדיק, תראו, אנחנו אנשים רגילים, אז כשאנחנו מתפללים ולומדים תורה, אז אנחנו במקומות של קודש. עכשיו אדם עושה מעשה רגיל, עושה מעשה טכני, כזה או אחר, לא בטוח שהוא בדיוק באותה ספירה רוחנית כמו שהוא מתפלל ולא מתורה. לכן אנחנו מכוונים. מה זה אומר שאתה מכוון? אתה נגיד לוקח איזה תפוח, ואתה מכוון בברכה. מה זה אומר שאתה מכוון? זאת אומרת שאתה לא נמצא במקום שאתה צריך להיות, ועכשיו אתה מכוון את עצמך שאתה תהיה שם. כן? אבל הצדיק אין לו כוונות. כוונה זה לאדם שהוא לא נמצא, הוא מכוון את עצמו, כמו שהאוהב עושה לנו חשב מסלול מחדש. בוא נתכוון לאיפה שצריך להגיע. אבל הצדיק אין לו כוונות. הצדיק הוא תמיד נמצא באותו מקום. ולכן שהוא לומד תורה עובד השם, שהוא מתפלל עובד השם, שהוא אוכל עובד השם, שהוא ישן עובד השם, כל דבר שהוא עושה הוא עובד השם. אין לו כוונות ואין לו זה, כי הוא כל הזמן נמצא איפה שהוא צריך להיות. זה מה שהרב אומר. דבר פשוט הוא שהצדיק עושה את כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו אפילו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. ולכן אנחנו יודעים להעריך, אנחנו בעם ישראל גם את המלאכה, כן, גם אנשי מעשה, אנשי מלאכה, יש בזה הערכה, כי אנחנו מבינים שגם במלאכה אפשר לעשות אותה בצורה שהיא מלאה בערכיות ורוחניות, אפילו שהיא לכאורה רחוקה. ומעתה אין ספק, אומר הרב, שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה, באופן פוטנציאלי, כל דבר שאדם עושה, יכול לגלות בו את שם השם. כן, כל תנועה שמצילה איזה חלק מנהוויה משליטת התאו, דבר גדול וכללי יש כאן. ופה הרב מוסיף הערה חשובה. אמנם, הנעלה מכל היא הצלה הכללית של הכשרת החיים פנימיים של המציאות. זה ברור, ברור שאנחנו לא מטשטשים בין קודש לחול. ואדם שמתקן את המציאות מהצד הפנימי שלה, מצד התורה, מצד הקודש, זה ודאי הדבר הכי חשוב שיש. לא, לא, לא באים פה להשוות קטן וגדול, אבל צריך לזכור שיש אפשרות להתרומם ולהתעלות רוחנית גם בהתעסקות חומרית. צדיקים, צדיקים גדולים, מבחינת יוסף, כן, יש להם את הבחינה הזאת. ולכן גם ההתעסקות החומרית בממדי העולם הזה, בענייני העולם הזה, יכול להיות שהם שייכים למדרגה של צדיקים שגם בה הם יכולים לגלות את הקדושה. אומר הרב, כשישנם צדיקים בדור, שאור השם מופיע עליהם תמיד, הם מאחדים נשמתם לנשמת הכלל כולו. והגות הלב הפנימית של המוני בני אדם עושה המלאכה, המון הרחב, שהוא מכורח המציאות מתעסק הרבה במלאכה, מתאחדת עם הגות לברם של הצדיקים. ואז הצדיקים משפיעים גם על המון הרחב, שהצדיק נמצא שם, אותו הוא נמצא שם, הוא תמיד אי שם, וגובה מרובים, גם שהוא מתעסק בעניינים הנמוכים. אבל באמת ההשפעה שלו היא השפעה רחבה על כל הסדרות הרחבות. והנה לצד המערה, הכללה שיש במלאכה, כן, אנחנו יודעים שהאדם הראשון בגלל שהוא חטא, אז בזה תפך תוכל לכם, אז המלאכה נהייתה משהו קשה, כללה, כן? והמדרגה הזאת של הצדיקים היא הולכת וממתקת את הצד המהרה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו, מצד צנעת הבריות, היונקת הרבה במלחמת החיים בצורתה ארורה בעולם הירוד, הרי היא הולכת ומתפקחת, ויוצאת מכלל ארור ובאה לכלל ברוך. אז הצדיק נמצא שם, וההשפעה של הצדיק היא השפעה רחבה על כל ההמון הרחב, ופה הרב בכלל עכשיו קצת נסחף, ותראו מה הוא כותב. לפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בה כוח מעין של תורה. זאת אומרת, יכול להיות צדיקים כאלה. עכשיו אני רק אומר, יש הרבה סוגי צדיקים בעם ישראל. בסדר? יש צדיקים שהם כל הזמן בתורה, פה הרב מדבר על סוג מסוים של צדיקות. צדיקות כזאת שהיא באה לידי ביטוי דווקא דרך הקשר לעולם המעשי. מבחינת יוסף. ולפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה עד שיהיה בכוח מעין של תורה. כלומר, להביא לחיי עולם הבא ולתקן את הפגמים ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. זה מה שחזל אומרים, גדול הנהנה מנגיע כפיו יותר מירי שמיים. וקמים צדיקים פנימיים לתשועה בעבודה שבחשאי, עבודה פנימית, בנסתר ובגדלות נפש חיי היחידה, בהם פותחים את הצינורות הסתומים לסום סוד השם בלימודיו ולימודי השם הם כל הנושאים שיש בעולם, בייחוד מה שמתקן את העולם. כן, מה שמתקן את העולם, בסדר, צריך לראות שזה לא הבל וריק. הבל וריק זה מה שאנחנו, כן, יש דברים שלא מתקנים את העולם, שהם סתם שטויות. יודע מה, כל אחד יחשוב על שער אקטואלי, מחר יש איזה משטות כזאת שכל העולם כרוך רגע. יש דברים שלא מתקנים את העולם, בסדר, אולי נחמדים, אבל אין שום דבר, זה לא מקדם את העולם בשום מקום. פה הרב מדבר על דברים שמקדמים את העולם, כן? בייחוד כל מה שיש בו משום תיקוני העולם, שהצדיק מתעסק שם, הצדיק שהוא בחינת יוסף, זה מרומם גם את, מרומם את העולם דרך ההתעסקות המעשית. ומעוררים את הקודש בכל לשון בכוחו של יוסף. יוסף זה הנקודה שלו, זה העניין שלו, ולכן כמו שפתחתי ואמרתי, למור יוסף הצדיקות המופלגת שלו והמרכזיות שלו בין האחים, היא לא למרות שהוא מתעסק במציאות החומרית, בהמון פרעו וכו', היא בגלל זה. כי זה בחינה של צדיקות שהיא באה לידי ביטוי דרך ההתעסקות החומרית הנמוכה בממדי העולם הזה. ומעוררים את הקודש בכל לשון בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות ה' שבו נברא העולם הזה שנתווסף על שמו. אז זה זורק אותנו לגמרא אחרת במסכת סוטה. הגמרא מספרת לנו סיפור, שכאשר פרעה מאוד מאוד מתרשם יוסף והוא מתלהב ממנו, הוא מחליט לעשות אותו מלך מצרים, אז הוא נתקל בקושי פוליטי מבפנים, והמשרתים שלו והשרים שלו מתנגדים. תסתכלו מקום מספר 4, אומרת הגמרא, במסכת סוטה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעה, ובלעדיך לא יבין לו איש את ידו, כלומר אתה תהיה דה פקטו מי שמנהל את האימפריה המצרית, אמרו הצטגני פרעה, כל המחשפים שלו והעוזרים שלו, עבד שלתחור רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו, תגיד, זה נראה לך הגיוני? שאתה לוקח עבד, תחשבו שהיום מוצאים איזה אסיר מבית הסוהר, מישהו עם לא יודע איזה צברון, איזה צבע יש לו, ועושים אותו, לא יודע, ראש הממשלה, עושים אותו, זה מופרך, כן? עבד שלקחור רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו, אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. תשמעו, הוא פותר את החלומות, הוא אדם רציני, יש בו גינוני מלכות. אמרו לו, אם כן יודע ב-70 לשון, אם אתה רוצה לעשות אותו מלך, יש איזה תנאי סף, הוא צריך שידע אנגלית, שידע שפות, כן? אומרים חז"ל, בא גבריאל ולימדו 70 לשון, ולא אבק הגמר, יוסף לא מצליח לקלוט, לך תלמד 70 לשון בזמן כזה קצר, זה אירוע. אומרים חז"ל, הוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד, שנאמר, עדות ביוסף שמו, ביוסף, מיוסף נעשה ליהיה יוסף, הוסיף לו את האות ה', בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. אז כתוצאה מזה שהוסיפו לו את האות ה' לשמוע, זה פותח בו כנראה איזה אפיקים רוחניים כאלו, שמצליח ללמוד 70 שפות, והמשוכה האחרונה שעומדת בפניו, בפני המלכות, היא גם יורדת. ואומרים חז"ל, ולמחר כל איש נדישתה פרעה בעדי, עד הרי, פרעה פונה אליו בכל לשון שהוא פונה אליו, ויוסף מחזיר לו. פונה אליו יוסף בלשון הקודש, לא אבא קייד, מה היה ואמר, פרעה עם כל הכבוד בזה שהוא יודע 70 לשון, לשון הקודש הוא לא יודע. אמר לי, אדמרי, תלמד אותי, לימד אותו, אדמרי, ולא גמר, לא למד. אמר לי, פרעה, ישתב עלי, זה לא מגלי, תשבע, בוא נסגור את זה פה בחדר, שאני לא יודע עברית, לא יודע לשון הקודש, בוא נשאיר את זה בינינו. נשבע לו, וזה משרת את יוסף אחר כך, שהוא רוצה לעלות את יעקב לארץ ישראל, ואומר לו, אבא שלי, השביע אותי, וכו'. אז רואים שהוספת האותה ליוסף, היא המאפשרת לו להיפתח לשלב האחרון בחיים שלו, שבו הוא באמת מנהל את כל העולם, כן? הוא משביר, נותן כלכלה ומזון לכל העולם כולו. מה יש באות ה'? למה כוח מיוחד? אז חז"ל אומרים לנו, אנחנו שרים את זה כל ערב שבת, אמורים לשיר איזה חלק מעדות ישראל בערב שבת, אנחנו שרים כי ביה השם צור עולמים. ביה השם, מה זה ביה השם? אז חז"ל אומרים שהעולם הוא נברא ביוד ובהי. כן, העולם שלנו נברא ביוד כו, זה שם השם. כי ביה השם צור עולמים, הקדוש ברוך הוא צר את העולמים, נתן להם צורה, נתן להם את הגימור הצורני המעשי שלו, ביוד ובהי. מה זה אומר? זה אומר שהעולם בנוי משתי רובדים, רובד עליון ורובד תחתון. רובד עליון זה יוד, יוד קטנה, נכון? היא האות הכי קטנה, היא כמו נקודה. והמציאות הרוחנית העליונה שגם היא נבראת. מציאות הרוחנית, גם אותה הקדוש ברוך הוא ברא. כך מסביר הרמח"ל בדרך השם, בהרבה מקומות שגם המציאות הרוחנית, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. זה יוד. מה זה הי? היי, זה היוד שהיא נמתחת כלפי מטה, כן? נכון? היא נמשכת. היי, זה הירידה אל העולם העשייה הנמוך, המעשי, החומרי, שאנחנו מכירים אותו, העולם שלנו. ויוסף הצדיק, כיוון, היה לו את הנטייה הזאת מראש, אבל כיוון שהמלאך הזה מוסיף לו את האות היי, זה פותח אצלו את כל האפיקים הרוחניים, את כל המעמדי נפש הנכונים, בשביל להיפגש עם המציאות של העולם הזה, וא' לא להיפגע ממנה, שזה אירוע מורכב לא להיפגע ממנה, ושנית, להוריד את, את רובדי הקודש, לא, לא רק שהוא במגננה, אני לא נפגע ממנה, הוא גם מתאר אותה, הוא גם מקדש אותה, כן? המון פרו זה לא איזה מקום כל כך סטרילי, כידוע, כן? חזל אומרים לנו שבמכת בכורות, בכל בית, היה כמה מתים, לא רק בכור אחד. כי כל אחד היה לו, כל אחת, כל איזה מצרה, היה לה כמה בכורות. בכור מזה, בכור מזה, בכור מזה. אברהם אבינו יורד למצרים, דבר ראשון שעושים, רואים אישה יפה, הורגים את הבעל, הורגים את האישה, זה הסטנדרט, ככה, אברהם, זה ברור לאברהם, אומר, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו הזאת, והרגו אותי, ואותך יחיו, זה פשוט. והנביא קורא להם, זרמת סוסים זרמתה, ובשר חמורים בשרה, מצרים זה ערוות הארץ, כמו שאומר יוסף, זה המקום טמא ונמוך. המהר"ל מרחיב בזה מאוד בתחילת גבורת השם, על הטומאה הראיותית שיש במצרים. שם יוסף נמצא. כן, רואים גם אשת פוטיפר, ותפסהו בבגדו וכו'. יוסף נמצא במקום הזה, ולא רק שהוא לא נפגע, הוא מצליח לקדש ולרומם גם את המקום הזה. זה הבחינה של יוסף. זה צדיקות מיוחדת, צדיקות שהיא לא באה לידי ביטוי. אני לא מזלזל בצדיקות הזאת, כן? יש צדיקות שהיא עניינה בגובה מרומים, רשב"י נכנס למערה, יושב שם 12 שנים ולומד תורה, זה בסדר גמור. אבל יש בחינה של צדיק, בחינה של יוסף, שזה היכולת של הצדיק להיפגש עם ענייני העולם הזה, החומרי, המעשיים, הנמוכים, ולרומם אותם. זה בחינה של יוסף. אז אמרנו ביוד ה' צר השם את העולמים, אומר הרב באורות במקום אחר, על האות ה' מרחיב לנו, אומר הרב, אות ה' אות בריתו. כן? דושת הגוף בברית בשר ממש. מה זה אות ה? זה הירידה של היוד לעולם שלנו, נכון? היוד היא הקטנה, זה המציאות הרוחנית העליונה. שהיוד יורדת לעולם שלנו, זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, בברית שאנחנו עושים. כידוע, ברית מילה, זה אחד מהיסודות הישראלים, היהודיים, הכי הכי חשובים, זה לעשות את הברית, את הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא, בגוף עצמו. בגוף עצמו. כן? אות ה, אות בריתו. קדושת הגוף בברית בשר ממש. כמו כן ברית העולם. הוצאת הארץ מכללתה, לקחת את המציאות החומרית ולהוציא אותה מהצד הנמוך, החומרני, הגס, הקטן שלה, להוציא את הכללה הזאת, כן? לחשוף את הקדושה גם במציאות החומרית. חידור, האור, הדעה, היושר והקודש בכל הסדרות המעשיות כולם בעומק פנימיותם. כשם שהוא עובד באדם, כמו שאדם הוא נטבע להוריד את המציאות הרוחנית הגבוהה אל היום יום, אל כל דבר שהוא עושה, אל כל מחשבה, אל כל התמודדות, כן, לא להישאר, אתה לא עובד את השם רק שאתה נמצא בבית כנסת, שחרית מנחה ערבית וקובע איתים לתורה. אתה אמור לעבוד את השם בכל דבר שאתה עושה, גם שאתה הולך לעבודה וגם שאתה, כל דבר, נכון, לכן יש לנו מצוות מעשיות. אז כמו שהאדם הפרטי אמור לעשות את זה, כן, כשם שהוא הווה באדם, הווה הוא בעולם כולו. מוכן נעשה העולם ומלואו לשמחת השם במעשיו, בצד המעשי, לא רק בצד העליון הרוחני. זה התפיסה הישראלית שלנו. אומות העולם, שאצלהם, אם הם מאמינים במציאות רוחנית, ידוע יש הבדל בין אפלטון לעכשיו חנוכה, היוונים הם ינקו מהפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית היה שם שתי אדמו"רים גדולים, אחד קראו לו אפלטון, אחד קראו לו אריסטו. אפלטון, התפיסה שלו אומרת שהעולם, יש עולם רוחני, אבל הוא מנותק מהמציאות הממשית, אין שום קשר בינך לבינו, כן, כמו שמובא בכוזרי. האלוה אין לו רצון ואין לו שום דבר. אריסטו הלך קצת יותר קדימה ואמר אין מציאות רוחנית. כל מה שיש זה מה שאתה רואה מסביבך, ולכן כל האנרגיה של האדם וכל המשאבים שלו צריכים להיות איך לפתח את העולם הזה, כי זה מה שיש, כן? אז הגויים, כן? גם אם הם מסכימים שיש מציאות רוחנית, אבל הם לא יכולים להשיג, אני קורא ברב, איך נעשה בשר מקודש. בסדר, זה שיש מציאות רוחנית עליונה, בסדר, יכול להיות, הולכים, לא יודע, הולכים לכנסייה ביום ראשון. אבל אתם טוענים שהבשר עצמו מקודש? שרובי העולם הכי נמוכים, הכי חומרניים, הכי גסים, הכי גם שם הקדושה יכולה לבוא לידי ביטוי, בכל הגזרות כולם, זה הם לא יכולים להשיג, גדול עליהם. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. העולם מעכבי, כי אצלם האלוהות היא באה לידי ביטוי ברובדים הגבוהים, אבל בעולם הזה, אז העולם הוא מופקר, תעשה מה שאתה רוצה. הם מסכימים שיוכל השכל לשוט, להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי שיהיו רחב ערכים מלאים, קושט אמת וצדק, זה אי אפשר כי אם בעצת השם, הבעל נחלת עולמים אשר לא, כלומר על ישראל המקור, זה הבשורה הישראלית בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק אי שם או רק בקודש, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס, כולל ברובדים הכי 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 רחוקים לכאורה. זרע אברהם אוהבו קרות ברית הקודש. זה העומק המשמעות של ברית המילה. ברית המילה היא חושפת שהקשר בינינו לקדוש ברוך הוא נמצא גם בגוף, גם בבשר, גם בבשר, גם באיבר הברית, בכל מקום שם נמצא הקשר. ובאמת הרבי של יוסף הצדיק הוא לא אחר מאשר אבא שלו. כתוב שיעקב, כן, ועשה לו כתונת פסים, כי בן זקונים הוא לו, הוא כדוש מפרש, מתרגם, בר חכים מולי. יעקב ויוסף היו חברותה, כן? נראה בעוד שתי פרשיות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, רש"י מביא שם במקום שהם היו באמצע פרשת עגלה ערופה. למדו מסכת סוטה, למרות שהיא עוד לא נכתבה. ולמדו עגלה ערופה, והם בקיצור, היו חברותה. אז הרבי שלו, זה אבא שלו. איך יודעים את זה? כי יעקב התנהג בדיוק באותו אופן. חז"ל מספרים לנו, לפני שתי פרשיות, פרשת וישלח. וישלח, פרשה אחת, סליחה, לא שתיים, שיעקב נכנס לארץ ישראל מחרן, והוא מגיע דבר ראשון לשכם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, שלם בכל הבחינות שלו, ודבר ראשון שלחוץ לו לעשות, ויחן את פני העיר. מה זה ויחן את פני העיר? אומרים חז"ל, בגמרא מסכת שבת, אמר רב מטבע תיקן להם. זאת אומרת שעד אז היה חליפין. אתה תיתן לי תרנגולת, אני אתן לך חיטה. בא יעקב ואומר להם, חבר'ה, אל תהיו פרימיטיביים, בוא נשתכלל, כי אז מתקן להם מטבע. שהיתרון של מטבע זה שהמסחר יכול להיות בצורה יותר משוכללת. אמר רב מטבע תיקן להם. ושמואל אמר שווקים תיקן להם. יש מקום מרכזי שבו יש מקח וממכר. ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. שזה כבר עידון הגופני, לדאוג לאסתטיקה, לצד של הבריאות. ואתה שואל את עצמך, רגע, איך חז"ל אומרים את זה? הרי אבא שלו, סליחה, הסבא שלו אברהם, כשהוא נכנס ומגיע לאותו מקום, הוא בונה מזבח. כן, ואחר כך הוא הולך לבית אל, והוא בונה ויקרא, הוא בונה מזבח וקורא שם בשם השם אל עולם. היינו מצפים מיעקב אבינו, אתה נכנס לארץ ישראל דבר ראשון. אדוני, תקים ישיבה, דבר ראשון. תקים כולל יפה כזה. תעשה איזה, תקים קהילות ברבים, תבנה מזבח, תקרא איזה פרק תהילים, תעשה משהו. אבל ככה זה אומרים. מטבע תיקן להם, ושווקים תיקן להם, וחצות תיקן להם. זה אותו רעיון בדיוק. היכולת של הצדיק, זה ברור שיעקב אבינו קרא בשם השם. זה ברור שעיקר העניין של העבוד, זה היה, כמו שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, להקים אומה שתדע את האלוהיו ותעבדו. זה פשוט. אבל היכולת של הצדיק להיפגש עם ממדי העולם הזה, לתאר אותם ולרומם אותם, זה חידוש ישראלי. זה החידוש של עם ישראל. וזה מה שעושה יעקב. אגב, הגמרא פה, אני לא הבאתי אותה, כי כבר נגמר לי מקום בדף. אבל הגמרא פה מספרת שרשבי ורבי אלעזר יוצאים מהמערה, זה אותו דף, שבת למד ג', אז הם יוצאים מהמערה אחרי כל כך הרבה שנים, והם רואים אנשים שחיים את החיים, אחרי שהם יושבים כל כך הרבה שנים במערה, ועל פי המסורת נכתב שם ספר הזוהר, הם לא יכולים להכיל את זה שאנשים חיים את החיים הרגילים, זורעים וחורשים, והם מתחילים לשרוף, לשרוף, כל מקום שנותנים עיניהם בו, לשרף. יצא בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם, חזרו למערה 12 חודש, אומרת הגמרא, שדין רשעים בגיהנום 12 חודש. זו אמירה חמורה. ואז שהם יוצאים, אז כתוב שכל מה שרבי אלעזר שורף, אז רשבי מתקן, ואז רשבי אומר, כיוון שנעשה נס כל כך גדול, שלא ברחו למערה כי הרומאים חיפשו, כי רצו להרוג אותם, אז איתקין מילתא, בוא נתקן משהו, בוא נעזור למציאות, מאיפה הוא לומד את זה מיעקב. זאת אומרת שגם רשבי הגדול והקדוש, עם כל קדושתו ובספר הזוהר שהוא הנחיל לנו, בסוף הוא גם יש בו את הבחינה הזאת של היכולת להתעסק גם עם המציאות הממשית. זה חוצה דורות וחוצה גבולות. יעקב ויוסף ורשבי זה הבחינה של הצדיקים בעם ישראל. ופה צריך להגיד אזהרת שימוש מאוד 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 חשובה. מקום מספר 7. כן, כי מי שעכשיו חושב כתוצאה מהמקורות האלו שאני אמרתי, איזה יופי, עכשיו בוא נלך לרומם את המציאות החומרית, צריך לדעת שזה מעלה שהיא שמורה לאנשים גדולים מאוד. אומר הרב, כל הידיעות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, הקודש והחול, התואר והטומאה, הקרוב והרחוק, מתאחדים מצד נשמת ההכרה. זאת אומרת, שמצד מצד ההתגלות, אז אתה רואה, יש טוב ויש רע, יש טעמה ויש טהור, יש יפה ויש מכוער, זה מצד ההתגלות. אבל מצד השור, יש באמת הכל אחד, גם הטוב וגם הרע, הכל זה הופעה אלוקית שהיא הולכת ומתבטאת במציאות. זה כמו, ניתן לזה משל, זה כמו זרע. אז הזרע, אז אתה שותה אותו באדמה, ואחר כך יוצא איזה גבעול, ויוצא גזע, ויוצאים ענפים, ופירות, ועלים, ושלכת, חלק יורדים, חלק ממשיכים, בסדר. אבל בזרע הכל כנוס, הכל גנוז, כל מה שעתיד אחר כך להתפרס לכל מיני תחומים ועניינים, בצד הגנוז שלו, בזרע, אז הכל כבר נמצא, מה שהרב אומר פה. כל הידיעות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, הקודש והחול, התור והתומה, מתאחדים מצד נשמת ההכרה, בשור שלנו מאוחדים. אבל מי הוא הגבר שכבר הסיר את המחיצות מהכרתו הפנימית? כן, זה ביטוי כזה של הרב. מי הוא מספיק במעלה רוחנית? הרי מצד השורש זה אחד. מצד ההכרה שלנו, אז יש טוב ויש רע. האם אתה יכול להעיד על עצמך שאתה כבר, כמו מבחינת יוסף הצדיק, שאתה הסתרת את כל המחיצות מהכרה ואתה תופס את הדברים בשורשם? זה דבר מאוד מסוכן, צריך להיזהר מזה. אומר הרב, צדיקים בני עלייה מועטים הם. צדיקים בני עלייה זה ביטוי שרומז לרשבי, כן? והוא בדעל מה לא בעלי הכרה, כי הם בעלי סגנון, הם לא אוחזים במציאות השורשית הזאת שבה הכל מאוחד וכו'. לכן צריך להיזהר, וצריכים להם שמירה בדרך כלל. רוב האנשים שהם נפגשים עם מציאות מקולקלת, הם יכולים להתקלקל. מידתו של יוסף הצדיק, בן זקונים של יעקב אבינו, דשופרי, המראה שלו, כן, המראה החיצוני שמעיד על המעמד הפנימי, הוא מעין שופרי לאדם הראשון, אדם הראשון, יעקב ויוסף, שהם היו איש, הוא היה איש תם. מה הכוונה איש תם? תם שלם, הכולל הכל, את האמת במלוא תפארתה, את העובד הכולל הכל, האמת במלוא תפארתו, העובד הנאמן, כן, יעקב שהוא אצל לבן, עובד נאמן, ומצד שני הוא יודע גם להיות רמאי, אח ברמאות עם הרמאי, לעמוד על עמדתו, עם לבן גרתי ותרגע מצוף שאמרתי. אז יעקב מכיל בקרבו את היכולת גם להיות איש תם משב אוהלים, וגם שצריך לבוש בגדי עשיו ולהראות לאבא שלו שהוא יכול להיות גם קצת עשיו שצריך, הכל אצלו מאוחד. ויוסף הוא כמו אבא שלו, יוסף כשמו, יוסף מלשון להוסיף, איננו גורע בתוספתו. ושבעים לשון למד על ידי הוספת האות משמו של הקדוש ברוך הוא בשמו, אות ההי שבה נברא העולם הזה וכל אשר בו. ומי שמגיע מסיטרי, מי שהנשמה שלו והמעמד הרוחני שלו בבחינת יעקב הצדיק, לפי מידת צדקו, זה לא מספיק שאתה שייך לזה, אתה באמת, באמת צריך להיות אדם צדיק, לפי מידת צדקו, שמירת הברית שלו ופיפוט יצרו, ויוסף שהוא צוחק על היצר הרע שלו, כן? יש את פוטיפר, היא לא הייתה איזה מכוערת מהשוק, לא יודע, הייתה, חזל אומרים, גם מסכת מגילה אומר שהייתה אחת מהאנשים הכי יפות בעולם. אז הוא מפטפט ביצרו, הוא צוחק עליו, מלגלג עליו. אור חסדו להשביר לכל עם הארץ, החסד המופלא שלו לתת מזון לכל עם הארץ, סבלנותו לשלם טובה תחת רעה לאחיו, תראו כמה צדיקות הייתה ביוסף, ואהבתו לארץ ישראל, כן, יוסף משביע אותם שמה, חבר'ה, אתם תעלו למצרים, לא לשירתי פה. אני רוצה להיקבר בארץ ישראל. עד היום הוא קבור שם בשכם. כן? אגב, איפה הוא קבור בשכם? מה יש בשכם? שכם זה מקום של רשעים, של, סליחה שאני אומר, של אנסים, של שכם בן חמור. כמה אנשים מכוערים. ויעקב קבור שם. כי יעקב יכול להתמודד עם המקום הזה. יעקב יכול לתאר את עד היום שכם זה מקום עם הרבה אנרגיות. כן? אז יוסף, אז אהבתו לארץ ישראל, וקישורו לציפיית הישועה, שהוא אומר להם הרבה לפני, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, יוסף שיודע בארצו, כן, נער עברי אנוכי, לפי זריחת אורו של יוסף על מי שעל שמו ודגלו, יקראו צדיקים מסודי עולם. ככל שאתה יותר קרוב לבחינה הזאת, גם בשורש נשמתך, וגם בהתנהלות הממשית שלך, אז אתה יכול גם כולי ואולי להתעסק במציאות החומרית הזאת ולתאר אותה. כן, אני אומר את זה כי א', חשוב שנדע שעם ישראל הוא לא... האידיאל שלו זה לא להופיע את הקדושה רק במעגלי הקודש, אלא גם במעגלי החול. אז יחד עם זה שאנחנו נזהרים ואנחנו מבינים שזה לא רואה לכל אחד, חשוב שנבין שיש אידיאל כזה, שיש מדרגה כזאת, שלא נזלזל בבחינות האלו, ביכולת שלנו לצאת לעצות החיים, תלך לפני השם בעצות החיים, ולחשוף שם את הגילוי האלוקי גם נמצאים שם. מי שעושה את זה באמת צריך להיות אדם מאוד טהור, מאוד קדוש. ופה אני רוצה להגיד עוד איזה נקודה, ואחר כך נדבר על חנוכה ובזה אני אעצור. אז עד עכשיו דיברתי על היכולת של הצדיק להיפגש עם עניינים מעשיים אישיים, את אדם שהוא הולך בבוקר לעבודה ומתעסק עם דברים אישיים, אבל צריך לדעת שיש בחינה יותר עליונה, שזה להתעסק התעסקות חומרית בהקשר של כלל ישראל. כמו שאדם פרטי יש לו עניינים חומריים אישיים, הוא קם בבוקר, הולך לעבודה, הוא אוכל, הוא שותה, הוא מגדל את משפחתו וכו', אבל יש עניינים חומריים של כלל ישראל. זאת אומרת, יש יכולת, אתה יכול להתעסק התעסקות חומרית שהיא לא אישית פרטית לך, היא לכלל ישראל. מה אדם נמצא, לא יודע מה, הוא פקיד ממשלתי באיזה, המעשים שהוא עושה זה לא רק, הוא לא מתפרנס לעצמו, ההחלטות שהוא מקבל, החתימות שהוא מוריד על הנייר, זה משפיע על כל החברה הישראלית, על כל עם ישראל, אותו דבר אדם בצבא כמובן וכו'. זה התעסקות חומרית אבל שהיא כלל ישראל. ואני רוצה להראות פה במקור הבא שנקרא, שאתה מתעסק התעסקות חומרית עם עם ישראל, של כלל ישראל, שהיא לא רק פרטית אליך, בזה יש יותר יכולת גם לאדם שהוא לא במדרגה כל כך גבוהה, זה עצמו, ההתעסקות הכללית הזאת היא יותר מתארת את האדם. תראו מה הרב אומר פה, כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו, זה כבר למדנו. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה, הצדיק הכי גדול זה כלל ישראל. במובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כלל ישראל, שעם ישראל הוא בריא והוא חזק והוא מתפקד, יש מדינה ויש חברה, זהו היסוד לאור העולם, כי על הכלי הזה צריך להופיע אור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. אז הכלי הזה הוא חשוב בשביל להופיע את התוכן מעלה ותוכן הרוחני. וביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כשאתה מתעסק עם עניינים חומרים של כלל ישראל, יש לך טיפה יותר יכולת להופיע את עניינים של קודש גם במגלי עשייה. אם זה התעסקות חומרית של אדם הפרטי, צריך יותר שמירה. כשאתה מתעסק עם עניינים חומרים של כלל ישראל, זה כבר דבר יותר גדול. החומר, זה כמו הגוף שלנו, של האדם הפרטי, לא בטוח שהוא קדוש. תלוי מי אתה ומה אתה. אבל הגוף של כלל ישראל הוא תמיד קדוש. זה הגוף של כלל ישראל. זה לא גוף... עניינים החומרים של כלל ישראל הם בהגדרה קדושים. עכשיו אתה צריך לראות שהתודעה שלך היא מכוונת לדבר הזה ואתה באמת נמצא שם. אבל התעסקות חומרית של כלל ישראל כבר יש במעלה יותר גדולה מסתם התעסקות חומרית של אדם פרטי. איך כל זה קשור לחנוכה? אז בעצם הסברנו פה עכשיו שיש בחינה של צדיק בעם ישראל, שזה צדיק שדווקא מגלה את הצדיקות שלו בארצות החיים. בחנוכה, אז אולי קצת רקע היסטוריה על חנוכה. חנוכה זה, הסיפור של חנוכה מתרחש באמצע ימי בית שני, בדיוק. זאת אומרת, בית שני עומד 420 שנה, חנוכה זה פחות או יותר באמצע אחרי 200 שנה. מה קורה ב-200 הראשונות של בית שני? טוב, אז אנחנו יודעים שהמלך כורש 200 שנה לפני חנוכה חולם איזה חלום, כמו שמובא בספר עזרא, מי בכם ויעל ונותן איזה אישור לעלות לארץ ישראל. ולחזור לחיות בה, אבל מה היישוב שהוא נותן? הוא נותן אישור לעזרא, לנחמיה, לבנות פה פחווה. פחווה זה אזור שהוא בשלטון, הוא בשליטה של השלטון המרכזי, בהתחלה הפרסי ואחר כך היווני. הם מעלים ניסים למלך, אין להם שלטון ואין להם צבא ואין להם שום דבר, ויש להם אישור לחיות פה, באישור של המלך, וגם הוא נותן להם אישור לחיות את החיים הרוחניים שלהם, לשמור תורה, לשמור מצוות, לעבוד עבודת בית המקדש, גם זהו, הוא נותן להם אישור לבנות מחדש. אבל אין פה שלטון לאומי, אין. וזה, החגיגה הזאת מתנהלת 200 שנה. בהתחלה באישור של המלך הפרסי, המלכים הפרסיים, אחר כך יוון כובשת את פרס, ובשלב מסוים המלכים היוונים, אנטיוכוס חבר מיהודינו, נמאסנו מהדבר הזה, שכל העולם נשטף באיזה שיטפון אלילי, תרבותי, התרבות ההלניסטית בכלל לא צריכה כל כך לכבוש, כולם מקבלים אותה בזרועות פתוחות, חוץ מיהודה הקטנה, ירושלים ועוד כמה וסביבותיה, יש פה קומץ של יהודים שלא עושים את זה. אני קצת מקצר, באמת התהליך התחיל מהמתייוונים שהם יצרו קשר עם המלכות. זה כל מה שאני אומר, כתוב בספר מכבים א', כדאי מאוד לקרוא. זה ספר שנחשב מאמן, נכתב על ידי בית שמאי בית הלל, מיוחס להם. ומתחילים לקפות את התרבות ההלניסטית בצורה אקטיבית, כולל גזירות שמד. לא לשמור שבת, לא למול את הילדים, טהרת המשפחה, וכן זה הדרך. מה עושים המכבים הגיבורים אחרי שהגזירות האלה מגיעות? ניחשתם יפה, בורחים מהר, בורחים מהר. איפה? הספר המכבים בפרק ב' כותב שכל המרד התחיל איך? לא היה את התארגנות וזה. המרד התחיל בזה שמגיע איזה חייל יווני עם מתייוונים, מגיעים למודיעין, בונים איזה במה כזאת, שמים עבודה זרה ואומרים קדימה. מכנסים את כל היהודים של הכפר בעיר מודיעית, ככה זה נקרא, בספר מכבים, ואומרים קדימה, מי ראשון? מתתיהו, אתה הכי זקן פה, אתה הכי זה, יאללה, אתה ראשון. ומתתיהו נושא שם איזה נאום ואומר, אנחנו לא נוותר על ברית אבותינו וכו'. ואז מגיע איזה מתייוון, מתחיל לשחוט את הקורבן, מתחיל לעשות את הפולחן, ומתתיהו, כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, שכהנים האלה פתיל קצר, והוא, כך הגמרא כותבת, גם באובטרה, גם בגיטין, גט מקושר, מי שיודע, מתתיהו עולה לו הסעיף, הוא מוציא סכין, היה לו סכין בחגור שלו, בחגורה שלו, הוא עולה על הבמה, הורג את המתייוון, הורג את החייל, הורג עוד כמה אנשים על הדרך, והם כולה בהלם. וואו, מה עשינו? השתגענו לגמרי, זה הצבא הכי חזק בעולם. תוך כמה שעות, כמה ימים מגיעים, מחסים את כולנו וכולי, וכולם בורחים למערות. בורחים, מתחבאים, כך כתוב בספר מכבים, 1,000 איש ואישה במערה. ושם הם מתחבאים, ואז החיילים של המלך מגיעים דווקא ביום השבת, כי הם רוצים לגרום להם לחלל את השבת. ואז מה הם עושים? חשבון מדהים. הם עכשיו רוצים שנחלל את השבת, אז דווקא אנחנו לא נלחם בשבת. אז כתוב שהיוונים באו, הדליקו אש בפתח של המערה, כולם נחנקו למוות, נגמר הסיפור. ואז הם אומרים, רגע, אם לא נלחם בשבת, בשביל לשמור את השבת, אז לא יישאר מי שישמור את השבת. ואז הם יוצאים להילחם. הקרב הראשון בכלל זה קרב התאבדות, קרב באמת לבונה. בכלל הם לא מאמינים שהם יוצאים כלשונים וסכיני מטבח, אין להם צבא, אין להם כלום. ומנצחים את הראשון, את השני, ומתי שהוא אחרי כמה קרבות מוצאים את עצמם בירושלים, מישהו תכנן את זה, מישהו רצה את זה, מישהו חשב על זה? אף אחד. כל מה שהם רצו זה לשמור את התורה והמצוות, שזה יפה מאוד. כן? אבל הרמב״ם כותב, תסתכלו במקור האחרון שהבאתי, הרמב״ם מגדיר על מה אנחנו חוגגים את חנוכה. אז הרבה פעמים חושבים שחנוכה זה נס פח השמן וכו'. ברמב״ם לא משמע כך. הרמב״ם מביא שתי הלכות ראשונות בחנוכה. ההלכה הראשונה נקרא אותה עכשיו, וההלכה השנייה שכבר לא היה לי מקום להביא אותה, אז שם הוא מדבר על נס פח השמן. אז הוא כותב ככה, אני קורא. בבית שני, שמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימאו טהרות וצר להם ישראל מאוד מפניהם ולחצו לחץ גדול עד שריחם על אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנת החורבן השני. על מה זה חנוכה? כך הרמב״ם כותב. חנוכה זה יום העצמאות של בית שני, כי חזרה המלכות לישראל, כי כתוצאה מהקרבות, 22 שנות קרבות האלו, יש מלכות לישראל. 200 שנה לא היה. היו פה יהודים, צדיקים, שקיימו את התורה, ואפילו יקרו בקורבנות. הם היו פה שלטון יהודי, מלך יהודי? לא היה. וכתוצאה מהסיפור הזה של חנוכה, אז חזרה, ככה רמב"ם כותב, שמה רמב"ם, וחזרה המלכות לישראל. חנוכה זה יום העצמאות של ימי בית שני. כן? אז איך זה, כל זה קשור לנס פך השמן? זה קרה, זה אחד מהניסים שקרו שם, אבל יש שם ניסים הרבה יותר משמעותיים. איך זה קשור ליוסף? יוסף הצדיק, כל עניינו זה לבטא את המדרגות של הקודש בארצות החיים. זה המדרגה של הצדיקות, זה מה שלמדנו. בחנוכה, כן? אז התרחשה סיטואציה שבה כלל ישראל יכול לבטא את הקודש שבו הוא שרוי, שאלה הוא שייך, את החיבור שלו לריבונו של עולם בארצות החיים. כשיש לך מלכות ויש לך חברה ויש לך צבא, אז אתה יכול לבטא את זה בסדרות הרבה יותר רחבות, בכלל. מה שיוסף עושה בפרט, אדם פרטי שהוא מתעסק במציאות החומרית, בחנוכה נוצר מצב שכלל ישראל עושה את זה, כי חזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. ולכן פתחתי את השיעור ואמרתי, מה הקשר בין חנוכה? חנוכה תמיד יוצא בפרשייה של יוסף ואחיו. תשובה, כי זה בדיוק אותו רעיון. כי האידיאל שלנו והמטרה שלנו זה לקחת את כל ערכי הקודש שבו אנחנו שרויים, את התורה ואת המצוות ואת הקדושה והטהרה ואת כל הרוממות שבו אנחנו שרויים, ולבטא אותם בארצות החיים, להביא אותם לידי ביטוי. כמובן, תורה בראש, וכמובן שהכל מתחיל מתוך הקודש. אבל בסוף השאיפה היא שהקודש הזה יתפרץ וישטוף את כל החיים כולם. יוסף עושה את זה בחלקת אלוקים הקטנה שלו שם בארמון פרעה וכו', על ידי אדם יחיד, והמכבים, למרות שהם לא רוצים ולא מתכננים, אבל הקדוש ברוך הוא גם לפעמים מתערב פה בעניינים, ולמרות שהם לא תכננו ורק רצו לשמור את המצוות, בסוף מה שקרה זה שחזרה מלכות לישראל, ואז את כל הרוממות הגדולה הזאת שעם ישראל נמצא בהם מבטאים בחיים מדיניים לאומיים שלמים של אומה בארצה, ולאומות יש כוח ואומות יכולות לפעול, וההשפעה של אומות הרבה יותר גדולות מאשר חיים יחידים. וזה הרעיון שמתבטא גם בפרשייה של חנוכה, שאנחנו חוגגים את זה שעם ישראל נהיה לעם ריבוני לאומי בחנוכה של אז, יום עצמאות של ימי בית שני. ויוסף, שיוסף זה בדיוק אותו רעיון, היכולת היוספית המופלאה הזאת לקחת את כל הצדיקות שלו, למרות שהוא, לא יודע כמה שנים יצא ליוסף ללמוד תורה בחיים שלו, עד גיל 17 הוא מן הסתם למד הרבה, לא יודע באיזה גיל בן אדם התחיל ללמוד, נגיד שהוא היה פנומן והתחיל ללמוד בגיל 4 או 3, בסדר? אבל זה עשר בשנים. אבל רוב החיים שלו הוא לא היה ספון בתוך הקודש, הוא היה הסתובב בחלות מלאכים ובמקומות לא כל כך קדושים וטהורים, ובכל זאת היה יוסף הצדיק. ובעזרת השם שנזכה אנחנו גם לאור ימי חנוכה הקדושים האלו והפרשיות של יוסף ואחיו, שנזכה לבטא את הקדושה ואת הרוממות ואת התורה הגדולה שלנו גם בארצות החיים, גם בהופעת חיים הממשית. וחנוכה שמח ושבוע מקסים לכולם.